ערב טוב ומבורך, אנחנו נמצאים בתוך עיצומו של חודש אלול, חודש הסליחה והרחמים. ברוך השם זכינו גם תוך כדי כך לחדש כאן את המפגש הזה, ברוך השם, ונקווה שהוא יתעצם ויגדל. ורציתי ללמוד לכם איזשהו מאמר יפה של הרב אדם סיני על פרשת השבוע, שבעצם קשור בכלל לכל העניינים שקורים כרגע. אבל לפני זה הקדמה קצרה. היה לנו עכשיו סדרה של פרשיות, שאנחנו עומדים בתוך אותה סדרה בעצם, שבעצם הכל מחובר לעכשיו, מכיוון שהתורה זה לא ספר סיפורים. התורה זה תורה לחיות בה, כרגע, עכשיו. זאת אומרת, שאני קורא את פרשת השבוע, אני לומד מה אני צריך לעשות עכשיו, הרגע. וזה הרבה אנשים לא מבינים, קוראים את התורה בתור איזה ספר סיפורים. זה בכלל לא כך. סתם לדוגמה, היה לנו כי תצא. מה זה כי תצא? אז מזהירים לו, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. יש לנו כאן כבר קונפליט. כי אויביך זה ברבים, ונתנו זה ביחיד. אז מורים שבין שאר ההסברים הרגילים, שמה שמדובר כאן זה במלחמה הכי חזקה והכי נוראית שקיימת לאדם, וזה המלחמה ביצר הרע. ולכן, כי תצא למלחמה על אויביך, מי הוא זה? יצר הרע. ונתנו השם אלוקיך בידיך. וזה לא דבר פשוט, זה צריך להבין את זה, כי יצר הרע הוא חביב עלי, בלי עין הרע, הוא אף פעם לא נח, הוא אף פעם לא במנוחה, והמלחמה היא תמיד קיימת, היא אף פעם לא נפסקת. עדיין הקדוש ברוך הוא מבטיח, תעשה את הצעד הראשון, תצא למלחמה, ונתנו השם אלוקיך בידיך. עכשיו יש רבים שחושבים שבעצם בזה עשיתי את שלי, אני נלחמתי ביצר הרע, הצלחתי, ונו מה? זהו, זה המטרה. מה אתם חושבים? המטרה בחיים זה ללחם ביצר הרע? מה? יש מי שחושב אחרת? יש מי שחושב ככה? או כולם לא חושבים? אז בואו אני אגיד לכם משהו. המלחמה ביצר הרע היא בסך הכל אמצעי. אם מישהו חושב לרגע שהמלחמה ביצר הרע זהו זה, טעות גדולה. כי כל המטרה היא לעשות. זאת אומרת, אתה נלחם ביצר רע כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, כדי שתוכל לקיים מצוות. ואז מגיעה פרשת כי תבוא. מה זה כי תבוא? קראנו אותה בשבת. כאשר נבוא לארץ, ואנחנו צריכים להביא מראשית פרי האדמה. אבל לכאורה היום אין בית מקדש, אז מה זה מראשית פרי האדמה? אלא, בן אדם עכשיו נלחם ביצר הרע, הקדוש ברוך הוא נתן לו אותו בידיים, ועכשיו הוא מצפה שהוא יביא מראשית פרי האדמה, תביא משהו. אתה, מה זה ראשית פרי האדמה? כשאנחנו מדברים על פירות, מדברים על עץ. עץ, עד שהוא גדל ומביא פירות, זה לוקח שנים. זה לא מהיום להיום. זה שמים זרע בתוך האדמה, והוא גודל ומתפתח, ואז שעד בסופו של דבר רואים פירות, אז הבן אדם, באופן טבעי, מה הוא רוצה? הוא רוצה לאכול את הפרי הראשון, אחרי שהוא כל כך הרבה השקיע בו. אז באה מצוות ביקורים, ואומרת לו, רגע, אתה את הפרי הראשון נותן לקדוש ברוך הוא. ואז אתה אומר פרשה שלמה, רמי עובד אבי וכו' וכו', כאשר המטרה היא בעצם להגיד שתי דברים. א' כל, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנתן לי את מה שיש לי. ודבר שני, הודעה בעצם העובדה שלא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. כי בעצם אין אדם נוקף אצבע מלמטה אם לא קיבל הוראה מלמעלה. במילים פשוטות, גם כאשר אני תמיד אומר את זה, אני מרים את הכוס עכשיו, אני לא עושה כלום, זה הקדוש ברוך הוא מרים את הכוס. אני לא מסוגל לעשות שום דבר בלי הקדוש ברוך הוא. אז מה אני בעצם עושה? אני רק הרצון. האדם זה רצון. הלרצות הוא בעצם העבודה שלי. עכשיו, שאני מצליח לעשות את העבודה הזאת, ואני בעצם מכוון את הרצון שלי לכיוון הנכון, ממילא אני עכשיו נמצא בדרך הנכונה. ואז אני מודה לקדוש ברוך הוא בעצם על כל מה שהוא נתן לי. ואז בפרשה, אם שמתם לב, יש הרבה מדובר על שמחה. כי בן אדם צריך להיות בשמחה, בשמחה וטוב לבב, מכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אנשים לפעמים לוקחים דברים בתור מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. תראו מה הקדוש ברוך הוא עשה לנו עכשיו. בשנייה אחת, איזה וירוס אחד קטן, שיתק את כל העולם. כל הטכנולוגיה וכל, הכל, 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 פתאום, על סטופ, על הולד. מה קרה? כי הקדוש ברוך הוא בא להגיד לנו, חבר'ה, אתם התרגלתם ואתם חושבים שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז חבר'ה, תזכרו במצוות ביקורים. מצוות ביקורים אומרת דבר מאוד בסיסי ויסודי. גם אם אתה השקעת וגם אם אתה עשית, מי שבעצם נתן לך את הכל, זה הקדוש ברוך הוא. ועל זה אתה בא ומביא הודעה. ומה אתה, איך אתה עושה את זה? א' כל, בעצם העובדה שאת הדבר הראשון אתה מקדיש לקדוש ברוך הוא. וזה מביא אותנו לפרשת ניצבים. פרשת ניצבים, אז בסדר, אנחנו הצלחנו לעשות כמה מעשים טובים, ועכשיו אנחנו ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא. אם אתם זוכרים בשבוע שעבר, בסוף הפרשה, יש רשימה שלמה של כללות בלי עין הרע, מי שקורא את זה, יש אנשים רבים לא לקרוא את הקטע הזה, ושלא יעלו אותם לתורה בקטע הזה, שזה שטות, אבל לא ניכנס לזה. אבל הקטע המעניין הוא שאנחנו קוראים את הבאמת, זה מפחיד. ובתוך כל הדברים האלה גם כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. זאת אומרת, לכאורה יוצא כאן דבר אבסורדי. בן אדם יכול לקיים מצוות, את כל המצוות אפילו, אבל אם הוא לא עושה אותם בשמחה, אז מה יקרה? כל הכללות יחולו עליו. שגם כאן צריך לדעת ולהבין. יהודי צריך להיות בשמחה תמיד, אם הוא מבין מי הוא ומה הוא, שהוא הבן של הקדוש ברוך הוא, שהאבא בשמיים אוהב אותו כל כך, וכל מה שהוא עושה זה הכל לטובה, הוא צריך להיות שמח, נקודה. ואם הוא לא שמח, יש לו בעיה באמונה. עכשיו, אומר משה רבנו לעם ישראל, עם ישראל נכנסו להלם טוטלי, אחרי כל הכללות האלה, מי מסוגל לעמוד בכלל? ואומר, תראו חבר'ה, תרגעו, אתם ניצבים היום כולכם, אתם כולכם כאן. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצם נתן לכם צ'אנס, אז מה הבעיה? אין כאן שום בעיה. כל בוקר אנחנו אומרים, וזה עיקרון מנחה לחיים. מודה אני לפניך, מלך חי וכעם, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. מה אמרנו כאן? מה אמרנו? אמרנו שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, על מה? שהחזיר לנו את הנשמה, רבה אמונתך. מה הכוונה רבה אמונתך? מה אני מתכוון שאני אומר רבה אמונתך? מה? שאני מאמין בקדוש ברוך הוא? זה מה שאני מתכוון? שיש לי אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא? כן? איך? יפה. הרבה אנשים מתבלבלים ולא מבינים. בעצם מה שאנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו. זאת אומרת, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, האמונה שלך, אבינו שבשמיים בי, גדולה עד לאין שיעור. אתם יודעים מה זה אומר? זה דבר עצום, זה דבר נפלא. כי אנחנו לפעמים לא מאמינים עם עצמנו, כי יש לנו בלגן שלם בראש. ובא יצרה ואומר לנו, אתה חוזר בתשובה, אתה תמשיך לעשות את העבירות שלך, למה אתה עבוד, תראה, יש לך פה בלגן ושם בלגן וכאן בלגן. אז אתה צריך להיזכר, מה אמרת בבוקר? מי מאמין בך? בורא עולם, אבא שבשמיים. ואם אבא שבשמיים מאמין בך, אז בוודאי שאתה צריך להאמין בעצמך. הרי אבא שבשמיים הוא ברא אותך, הוא יצר אותך, הוא נתן לך את הנשמה חזרה, למה? כי הוא מאמין שאתה יכול לשנות. כי אם הוא לא היה מאמין, איך אומרים, לקח את חנוך בספר בראשית, למה? כי ראה שחנוך הוא עשה את הטוב בעיני השם, אבל אם הוא ימשיך בדרך הוא יחטא, הוא חלש אופי או משהו. לקח אותו הקדוש ברוך הוא, למה? כדי שלא יתקלקל. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הנשמה חזרה בבוקר, סימן שהוא מאמין שאנחנו יכולים לשנות ולתקן. וזה בשביל יהודי צריך להסתובב בראש. עכשיו, מה הבעיה? היצר הרע עושה לנו בלגן בראש. וזה מזכיר לי, לפני שנתיים, שלוש, עברנו עם מחסן בעסק, והמחסן הקודם היה בו שיטפון, והיה בלגן שלם, והבאנו את כל הדברים במחסן החדש, מסעיות של סחורות, ואם היינו מסתכלים על מה שירד במסעיות, זה באמת, מה זה נזק? חבל על הזמן. קרטונים פתוחים, רטובים, בלגנים. אז קודם כל בן אדם נכנס לייאוש. אבל מה? חדיבה, לעסק זה עסק, צריך לסדר את העניינים. התחלנו לסדר את העניינים, הוצאנו מקרטונים, אלה שנפתחו, לאיזה סידרנו את הדברים, מה מתברר? שהנזק לא היה כל כך גדול. הכל היה בפתח בלגן כזה, אז אתה רואה רק את השחור. אבל פתאום, לא רק זה, פתאום גילינו כל מיני כיסאות ומוצרים שלא ידענו אפילו שיש לנו אותם, מכל הבלגן שלנו במחסן הקודם. אמרתי, רבא, תראה מה, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. חבר'ה, תוציאו את הבלגן החוצה, צדרו את הבלגן, ואז אתם תגלו. אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות תרימון. תאמינו בעצמכם, ותבינו שהדרך היא דרך קלה ובטוחה. ולכן הימים האלה נקראים ימים נוראים, כי הם ימים נורא נורא טובים. ויהודי צריך להיות בשמחה. ואני עכשיו רוצה להיכנס אתכם למאמר, לדעתי מאוד מעניין. הרב אדם סינה, הוא מלמד קבלה, הוא אחד מהתלמידים של הרב אשלג, שהוא הבן של בעל הסולם, שחיבר את פירוש הסולם. והוא כתב ספר על פרשת שבוע, ולא תמיד אפשר כל כך להבין מה שהוא בדיוק רוצה להסביר, אבל אני ראיתי, שגיליתי שהשבוע באמת יש כאן דבר נפלא. לא יודע כמה אנחנו נספיק, אנחנו ננסה ללמוד את זה דרכו, ואולי קצת נדלג על דברים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שודריכם, כל איש ישראל, תפכם, נשיכם, נגרך וכו' וכו' וכו', לעוברך בברית השם אלוקיך בעלתו. בעל התורים מסביר, ניצבים כדבר שנאמר בסיני והתייצבו בתחתית ההר, בו בלשון אמר כאן אתם ניצבים. הכתוב מתחיל ברבים, ניצבים היום כולכם, ומסיים בלשון יחיד אשר השם אלוקיך קורא עמך היום. אור החיים מסביר, ונראה כוונת משה בברית הזו, אור החיים יש בעיה, כי בפרשה הקודמת סיימנו עם ברית, ופתאום כאן מופיע, אתם תסתכלו, אתם תראו, פתאום כאן מופיע ברית חדשה, עוד פעם ברית. עכשיו זה לא יכול להיות אותה ברית, כי אחרת היה המשך, ולא אני אכתב עוד פעם ברית, ואז הוא אומר, הברית הקודמת היא הייתה ברית, ודרך אגב, זה גם לנחם אותנו, אם אנחנו רוצים לזכות בדין, אנחנו צריכים לצרף לכלל, כי כל הכללות שמדובר בשבוע שעבר, זה הכל מדובר, כמו שפגשו בפרשה שם, אם יש בך שורש, פורה, ראש ולענה, על היחיד. אם היחיד עומד מול הקדוש ברוך הוא, אוי ואבוי לו. הוא לא מסוגל לעמוד. אז מה עושים? עומדים ביחד. זאת אומרת, הברית של הפרשה שלנו עכשיו זה ברית הערבות, שזה הולך לטוב והולך גם לפחות טוב. מה פחות טוב? שאנחנו צריכים להשגיח על מי שאנחנו יכולים להשגיח. זה נכון, ניצבים. אנחנו ניצבים, בעצם כל אחד הוא עומד מעל המעשים, והוא עומד מעל אחרים, והוא, התפקיד שלו, להעביר את המסר לאלה שמתחתיו, לאלה שיכול להעביר. אם זה הורים לילדים, אם זה לחברים שהם ברמה פחות ממך, וכך, אם זה לילדים, כל דבר ודבר, בן אדם צריך לדעת ולהבין, אני לא דואג רק לעצמי, אני חלק מהכלל. זו המשמעות של ערבות הדדית. עכשיו, לכן, אם אנחנו מצטרפים, אומר הנועם אלימלך, שישנו עולם שהוא מושלם. מה זה העולם המושלם הזה? כלל ישראל. ועמך כולם צדיקים. באמת? כולנו צדיקים? מה פתאום? אבל אם אנחנו שייכים לכלל, אנחנו צדיקים. ולכן חשיבות בימים אלה במיוחד, בחודש אלול, להיות מועילים לכלל, לעזור אחד לשני. אני אנסה כאן פשוט למצוא, כי אנחנו, אני כבר רואה שאנחנו לא נצליח אפילו לעבור על חלק קטן מהמאמר הזה. יש פרטים, והפרטים הם בתוך הכלל. זאת אומרת, אנחנו כרגע יושבים כאן מספר אנשים, שכל אחד ואחד הוא פרט. אבל אנחנו לא רק פרט בפני עצמו, אנחנו שייכים לכלל ישראל. וכאן חשוב לדעת ולהבין את זה. אנחנו לא לבד, אנחנו חלקים מהכלל. והכלל דרך אגב הוא תמיד יותר גדול מהפרטים. זה גם עוד, אנשים חושבים שהם מדברים על פרטים וכללים, זה כמו שפאזל, אני לוקח את הפרטים, מחלק, ואז יש לי בעצם את השלם שנוצר מסך הפרטים. על פי הקבלה זה לא עובד ככה. הכלל הוא תמיד יותר גדול מהפרט. אם תלמדו אתם תבינו את הרעיון שנמצא מעל זה. אומרים טובים השניים מן האחד. מה זה טובים השניים מן האחד? מה הרעיון טובים השניים מן האחד? תראו לכם, אם שניים רבים, זוגיות. עם שתיים מתכסחים אחד עם השני, וכל אחד עומד על שלו. יוצא מזה משהו? קדחת. אם אחד מוותר לשני, יוצא משהו? מה? אז אני אגלה לכם סוד. הרעיון הוא לא לוותר אחד לשני, הרעיון הוא להשלים אחד את השני. ואז בעצם אני יוצר כוח כפול. כי אם אני לוקח את היכולות שלי, ואת היכולות של הצד השני, ואני מחבר את שתי היכולות ביחד, איזה יכולת יש לי עכשיו? כפולה ומכופלת. כשאני לוקח עץ אחד, אני יכול לשבור אותו בקלות. כשאני לוקח שתי עצים ביחד, אני לא יכול לשבור אותם. למה? כי הם חזקים. אבל כל אחד ואחד מהם לחוד, אני יכול לשבור. לכן שהם ביחד, זה חוזק שלא קיים באחד, וגם לא באחד פלוס אחד, רק שהם ביחד. זאת אומרת, אם אני מצרף את הכישרונות שלי והיכולות שלי לזוגיות, וכך גם הצד השני, אז אני מגיע לכוח עצום, וזה טוב עם השניים מן האחד. זה לא אחד בלוס אחד, זה מכפיל את עצמו. לכן, כשיש מה שנקרא אוסף של פרטים, ויש העני המשותף. מה זה העני המשותף? מה שכרגע הסברתי לכם בקטנה. כמובן שזה הרבה יותר עמוק והרבה יותר מסובך, אבל בקטנה זה הרעיון. העני המשותף זה שאני תורם לזוגיות, וכל אחד תורם. וככה זה גם עם חברים, וככה זה עם כלל ישראל, וככה זה גם בינינו, כמובן, לבין הקדוש ברוך הוא. יש מה שנקרא ישות אידאית. ישות זו מתפרסת על מספר רב של מישורים, אך בבסיסה היא רעיונית. המאחד בין כל פרטי הישות הוא רעיון או מטרה משותפת. למשל, כאשר אנחנו נמצאים בחברה, מקימים חברה, עסק, אז לכולם יש את האינטרס שהחברה הזאת תצליח. אז הפרטים בעצם הם נרתמים למטרה. האידאה שלהם היא שיצליח. ככה זה בזוגיות וככה זה בכל חברה. כאשר אנחנו מצטרפים לכלל, יש לנו מטרה משותפת. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אוהבים את הקדוש ברוך הוא, יש לנו מטרה משותפת, תקיים את התורה. יש לנו עסק, אנחנו רוצים כולנו שהעסק יצליח. יש לנו זוגיות, אנחנו רוצים שהזוגיות תצליח. אז צריך להשקיע בזה. עכשיו, ישנו קשר שהוא, אני חייב לעבוד עליו, ישנו קשר שהוא אוטומטי. עכשיו, מה לדעתכם זוגיות? זה קשר אוטומטי או קשר שצריך לעבוד עליו? מה? בוודאי לעבוד. בוודאי לעבוד. עכשיו, אבא ובן, זה קשר שהוא קבוע. אין, שתבינו, הקשר שלנו בין הקדוש ברוך הוא לבינינו זה קשר קבוע. תמיד אפשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא. זה לא משהו שתלוי בקטע שעכשיו בא לי ומחר לא יבוא לי. וזה דרך אגב, האהבה כך בנויה. האהבה צריך לבנות אותה ולהשתית אותה על בסיס ויסוד. וגם כשהיא קיימת, היא מחר יכולה חס ושלום להיעלם. למה? יש קורונה, יש מריבה על זה, יש מריבה על שם. אני לא יודע מה יהיה כתוצאה מאלה שאנשים סגורים בתוך הזה, אם יהיו יותר גירושים או פחות גירושים, אבל להיות בתא הזה, המלחיץ הזה של הזוגיות, סגורים לגמרי, לפעמים נוצרים מצבים קשים. עכשיו, אם לא עובדים על הזוגיות, הזוגיות עלולה להתפרק. לכן, דרך אגב, זה מה שנקרא ברית. הברית שמדובר עליה, ברית הערבות, זוהי הברית שכל דבר שהוא לא תלוי, שהוא תלוי בעצם בנו, ברצונות שלנו, חייבים לבנות אותו עם ברית. כי אם יש ברית, מה יקרה עכשיו? עכשיו יקרה דבר נפלא. מכיוון שגם אם האהבה קצת צולעת, אני יודע שיש לי ברית. אני נשוי. יש לי זוגיות. אני צריך לשמור על הזוגיות, ולכן דרך אגב, יש מה שנקרא חוזה. כשמתחתנים, יש כתובה. כשעושים עסק, יש חוזה של העסק. ככה כל דבר בחיים שהוא, כמו שאנחנו אמרנו כאן, הקשר הוא קשר שקשור לרגש ולא קשור לקשר אבסולוטי, אנחנו חייבים לדאוג שתהיה ברית קרוטה. לאח או לאבא יש קשר גם אם הוא רחוק, גם אם לא ראינו אותו באופן תדיר, באופן רגיל, קשר זה לא מתבטל מהזהות הרגשית של האדם. אבא שלי, אני אוהב אותו, זה לא משנה מה הוא יעשה. בדרך כלל, כן? תמיד בכל כלל אומרים מי שיוצא מן הכלל. שגם זה דרך אגב אמירה לא כל כך נכונה, אבל לא ניכנס לזה. אף אם מבחינה רעיונית יכול להיות בכיוונים שונים לגמרי. זאת אומרת, ברגע שאבא שלי חושב ככה ואני חושב אחרת, זה לא יגרום להיפרד. אנחנו עדיין, אבא יאהב אותנו ואנחנו נאהב את אבא. ישות אידאית חייבת ברית, היות והברית אינה מצד ההרגש הטבעי. זה לא משהו הקדוש ברוך הוא, דרך אגב, גם זה הקדוש ברוך הוא הכניס לנו. את העניין הזה של אהבה של אבא לבן, לילדים וכו'. אלא נתונה היא לכאורה להחלטת האדם, על כן מסגרת זו אפשר גם לאפר. נישואים, לצערנו הרב, אפשר להתגרש. זה לא לעולמי עולמים. זה לא חתונה קתולית, כמו שאומרים אצלנו, יש את האופציה הזאת. וכך אנשים מתחתנים, מתגרשים, קמות חברות עסקיות ומתפרקות, קיימות דתות ומדינות ומתפרקות, וזאת היות וההזדהות הגשמית הנתונה להחלטת האדם אינה מחזיקה את הפרטים כמחויבים לכלל. זאת אומרת, אם הפרטים הם פרטים סתם, ומה שחיבר אותם זה שהוא רעיון כרגע שמתאים לכולם, מחר הרעיון הזה לא יהיה קיים. איך אומרים, אהבה שתלויה בדבר, היא לא מתקיימת. רק אהבה שאינה תלויה בדבר היא מתקיימת. אז מה, איך עושים? איך גורמים לכך שזוג יתחבר ויישאר ביחד? קורטים ברית. זוהי הברית. חשוב להבין שיש מחויבות בין בני הזוג. ההתחייבות הרגשית קיימת כל עוד שמורגשת האידאה המשותפת. היות והרגשה של האדם לגבי הדברים הרעיונים השתנה תדיר, מחויב הוא לפעול על ידי ברית, על ידי החלטה מראש על נקודת ההשתייכות האידאית שלו. לא די שהוא מרגיש ברגע אחד אוהב את החבר שלו, שאיתו הוא רוצה לעשות עסק, ייתכן שמחר לא יאהבו. וזה קורה בחיים. אך העסק צריך להמשיך להתקיים. זאת אומרת, בניתי עסק, בניתי אימפריה. אם זה יהיה נטול לגחמות של כל אחד מהשותפים בעסק, מה יקרה? העסק יתפרק. זאת אומרת, כל אחד מבין שלמרות שאני כבר לא אוהב כל כך את השותף שלי. אתמול אהבתי אותו, הייתי מת עליו, והכל היום לא כל כך. אם לא תהיה אם לא יהיה איזשהו חוזה ביניהם, לא יהיה משהו שיחזיק את העסק הזה ביחד. על כן צריך הסכם המהווה ברית, המבסס את תפקיד הפרט ברעיון העסקי המשותף. כמו כן בחתונה, כמו כן בכל קבוצה אידאית שהיא. מה שאין כן עם אח גשמי. כי כאן מתחברת הגשמיות עם הרוחניות. האח שלך הוא אח פיזי. נקודה. אז אתה בעצם מחויב באופן אוטומטי לברית. אתה לא צריך לקרות ברית. זה דבר מובן מאליו שאני צריך לאהוב את אח שלי. בוודאי ובוודאי את האבא שלי. אין צורך לעשות ברית, שהרי הוא אחי. היות והטבע הנפשי מחבר לנו באופן מובנה בחלק התת מודע של האדם. וכאן צריך להבין, האם הברית קובלת או משחררת? וזה דרך אגב אחד הדברים העזויים, תחשבו על זה, על זוגיות. בן אדם מכניס את עצמו, מה שנקרא, עם ראש בריא למיטה חולה. מה הכוונה? סתם, בבלתא דבדיחותא. אבל נישואים, זוגיות, זה מחויבות. עכשיו, אנחנו כולנו אנשים שלא אוהבים להתחייב. דרך אגב, זה לפעמים אחת מהבעיות של אנשים שיש להם קשיים לעשות זוגיות, כי הם לא אוהבים להיות במסגרת, הם לא אוהבים להתחייב. וכאן בעצם, בזוגיות, אתה צריך להתחייב. אתה קושר את עצמך לבן או בת הזוג, ואיתם אתה צריך בעצם לחיות, ואליהם אתה צריך לתת, והם בעצם, המסגרת מחייבת אותך. זה כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים זוגות שיוצאים ביחד, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, ואחר כך הם מתחתנים, ומה קורה? מתגרשים. למה? כי הם התרגלו למסגרת על בלתי מחייבת, וברגע שקבלו את עצמם המסגרת המחייבת, פתאום הם מגלים שזה לא כמו שהם חיו עד עכשיו. איך? אני עוד פעם, זה לא ניכנס לדברים האלה, לצערנו הרב, יש הרבה גירושים והרבה ילדים שגודלים עם, איך אומרים, עם ארבע הורים, ואם לא, עם שתי הורים, ויש כאלה, אני לא רוצה להגיד מה עוד, שגדלים עם הורים מאותו סוג, וכו' וכו', יש כל כך הרבה דברים, וזה בדרך אגב, ראיתי מאמר יפה של הרב שמואל אליהו, שהוא דיבר על זה שהיום, בעצם התנועה הציונית, הדתית, מחזקת את החילונים. ואם תחשבו על זה ותראו, זה כל כך נכון וכל כך אמיתי, לצערנו הרב, למה? כי אנחנו רוצים להכיל את הכל. אנחנו חיים באמצע ורוצים להיות ככה וככה וככה, וזה לא עובד. ואנחנו שכחנו שיש גבול, אם אנחנו רוצים לשמור על המצוות, אנחנו חייבים להיות, הברית חייבת להיות חזקה וסגורה, עם גבולות, עם חוזה. צריך לדעת, כאן אני הולך, כאן אני לא הולך. זאת אומרת, אני לא יכול ללכת ולאכול במסעדה שהיא לא קשרה, כי בסופו של דבר מה שיקרה, אנחנו חברים וסחבקים, והחבר שלי מהעבודה, והחבר שלי מהפה ומשם, ואז לאט לאט אנחנו רואים את ההידרדרות. אתם תראו את זה. אני לא חושב היום שיש, באמת, כי בכל משפחה מורחבת, יש, גם שהיו דתיים לאומיים, יש, תמיד תמצאו מישהו, אני אומר בעדינות, אחד לפחות, שעזב את הדת. דתלש. זה מושג היום מאוד נפוץ. אתמול הייתי ב... אתמול היה... לפני יומיים ישבתי איזשהו בבית קפה מסעדה, ואני רואה זוג חילוני, חשבתי חילוני, אני לא יודע בדיוק מה הם, אני לא יודע איך להגדיר אותם, אני לא אוהב הגדרות בכלל, ואני רואה הבחורה הולכת איתו לידיים בקדושה וטהרה, והבחור בלי כיפה על הראש, בלי כלום, גם הוא הולך איתו לידיים. אז אתה רואה כל מיני תופעות מוזרות כאלה, ואתה שואל את עצמך מאיפה זה נובע, מאיפה זה בא. עכשיו חשוב להבין שברגע שאנחנו עושים פשרות עם העקרונות, אנחנו בבעיה. אין שום בעיה לאהוב את כולם, אבל אתה חייב לדעת, אני ככה והם ככה. לא סתם חז"ל תקנו כל מיני תקנות של יין נסך ופת נוכרי וכו' וכו' וכו'. כי הרבה מהדברים שתמונים אחרי זה, שלא נהיה סחבקים עם הגויים, ואז אנחנו נתערבב בתוכם, דרך אגב, אנחנו רואים את זה היום קורה בעולם הרחב, בארצות הברית מעל 60% התבוללות. עכשיו, אצלנו זה קורה בתוך היהדות. כאשר אלה שהיו שומרי מצוות, לאט לאט נהיים דתלשים. למה? כי עשינו פשרות. וכאן חשוב, כשאנחנו מדברים על ברית, חשוב להבין שלא סתם עושים חוזה כשמקימים עסק. לא סתם כותבים סעיפים בחוזה. כי יודעים שיכולים לקרוא מקרים כאלה ואחרים, לכן צריך להיות ברור שישנם עקרונות שעליהם לא מוותרים. אתה יכול לשבת עם כולם, אתה יכול לדבר עם כולם, אבל אתה צריך לדעת, ישנו גבול. ואם אתה לא יודע את הגבול, אז מה שקורה, לאט לאט הגבול מתשטש, ופתאום אתה מוצא את עצמך ומתפלא איך קרה ולאן הגעת. זה הברוך התורד עם כולם שהכל נהיה לבור.
אנחנו נסביר לאהוב לך בברית, אמרנו שבין אבא לבן אין ברית.
לא, זה דבר טבעי.
אין ברית.
יש, תכף אנחנו נראה, האהבה שלנו, יש גשמיות ויש רוחניות. בגשמיות הדברים הרבה יותר מובנים. אבל ברוחניות זה דבר כבר הרבה יותר מסובך. ולכן כשהוא אומר איתך לעוברך בברית, הברית דרך אגב היא לא, היא שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אבל בעצם הרבה יותר שלה, בינינו לבין עצמנו. זה בינינו לבין החברים שלנו, הערבות ההדדית. שזה בעצם הברית שאנחנו מדברים עליה כרגע. המחויבות הזאת לחבר, המחויבות הזאת לאנשים אחרים. עכשיו את המחויבות הזאת אתה מובן לך מאליו שמדובר במשפחה. אבל זה לא כך מובן כשזה מדובר בחבר. עכשיו, עם ישראל, וזה בדיוק חשוב להבין, שאנחנו אומרים, בתוך הכלל ישנם פרטים, ולכל פרט מהפרטים האלה יכול להיות אידאה בפני עצמה. וזה לא, עוד פעם, אין מזה בעיה. כל אחד צריך יכול לחשוב את המחשבות שלו. אבל כל עוד שביחד קשורים, משהו צריך לקשור אותם. למה? כי כל אחד ואחד יש לו את העסק שלו ואת הדברים. אני אתן לכם דוגמה. אם היה, לא היה חוקים, וכל אחד היה יכול לעשות מה שהוא רוצה, היו מקימים חברה כזאת, חברה מתחרים אחד בשני, גונבים, שוקרים, שודדים, ומה לא עושים, העיקר אני מקיים את העסק שלי. אבל ישנם חוקים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה צריך לדעת להבין שיש חוק. אם אתה תגנוב סודות מחברה אחרת, אתה עלול לעמוד למשפט. אם אתה תרמה את הלקוחות או את האחרים, אתה תעמוד למשפט. למה? כי יש ברית, יש מסגרת, יש חוקים. עכשיו, גם כאן, כשאנחנו מדברים, הרעיון הוא כאן לדעת ולהבין מהי אותה ברית שאנחנו בעצם קורטים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מהי אותה ברית של ערבות? על מה אנחנו נקיים אותה? אז כמו שאמרנו, כשמדברים בדברים, איך אומרים, אי אפשר להכריח בן אדם על דבר רגשי. מה הכוונה? ברוחניות אין הכרח. לכן הדבר היחידי שאנחנו בוחרים בו לעשות, הבחירה החופשית שלנו, היא הרוחניות. כל שאר הדברים נקבעים על ידי הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה לא כל כך פשוט להבנה, מכיוון שזה מביא אותנו אותה סוגיה מפורסמת, שהכל נתון והרשות נתונה, הכל צפוי והרשות נתונה, אז איך זה מסתדר עם הכל? אבל כבר דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. שחשוב לדעת ולהבין שהאדם עצמו, הוא צריך להגיע משמעות של החיים שלו מבחינה רוחנית שהיא מתקשרת דרך הגשמיות. יש כאלה שחושבים שאפשר להפריד בין הגשמיות לרוחניות. אין חיה כזאת. אין רוחניות בלי גשמיות. יש למשל לא רחוק מכאן קבלה לעם, ששם בעצם הרב לייטנר, הוא בעצם לא אכפת לו איך מגיעים האנשים לשיעורים שלו, עם דתיים, הם לא דתיים, עם כיפה, בלי כיפה, באמצע שיעור גם, בלי כיפות, בלי כלום. עכשיו, אני עקבתי די הרבה זמן אחרי, לפעמים השיעורים האלה, שעניין אותי, אני לא ראיתי איזושהי תופעה שהוא כנראה בונה עליה, אני רוצה להאמין שהוא בונה על זה, שבאיזשהו מקום הם כולם בעצם לאט לאט, אנחנו נראה כיפה על הראש, ונראה אולי סקנים, שום דבר לא קורה. למה? כי הוא בעצם מטיף לאהבה וזה, הוא לקח את הרוחניות, והוציא ממנה את כל הגשמיות. זאת אומרת, אתה יכול להיות רוחני, אתה יכול לאהוב, וזה בעצם המטרה של הבריאה, האהבה. מה אמר רבי עקיבא? זה הבסיס והיסוד של הכל. עכשיו, אני לא רוצה, ברור שזה האהבה, אבל מה? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מחומר ורוח. כאשר רק על ידי החומר הוא יכול לבטות בעולם הזה את הרוח. אי אפשר להיות רק רוחני. אין חיה כזאת. כי אתה חייב לקיים מצוות, כי רק דרך המצוות אתה מחבר את האדם עם המהות שלו. אז זה מה שאמרתי, עקבתי אחרי הדברים, וזה הרעיון שלו כנראה. אז תראה, תמיד ששואלים אותו שאלה, כי אני עקבתי...
זה נכון גם לדעתי מבחינת דעות החילונים, כמו קצת, שיש לזה משהו טוב, בלי קשר עכשיו,
אני אגיד לך מה הבעיה כאן. דרך אגב, אין שום בעיה ללמד קבלה כל יהודי, גם אם הוא לא בדיוק דתי. כל עוד שאתה מבהיר לו, וזה בדיוק, זה הנקודה החשובה. מה זה בעצם כופר? מה זה כופר? אומרים לנו חז"ל, אם הוא כופר במצווה אחת, זאת אומרת, קיים את כל המצוות שבתורה, קיים את כולם, מצווה אחת הוא כופר בה. הוא נחשב לכופר. לעומת זאת, לידו עומד אחד שלא מקיים כמעט אף מצווה, והוא לא נחשב לכופר. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? כי הוא לא כופר. הוא יודע שיש מצווה, יצר הרע לא נותן לו לקיים אותה. אז הוא עדיין נמצא במצב טוב, כי כשאתה יודע שאתה עושה עבירה, אתה יכול לעשות תשובה. אבל אם אתה לא יודע שאתה עושה עבירה, איך תעשה תשובה? זאת אומרת, אם אתה בא ואומר לאנשים, תשמעו, תהיו אהבה, זה הם עושים בקבוצות של 10, אני עקבתי די הרבה זמן אחרי מה שהולך שם. ואני לומד אצל הרב אדם סינה, שזה, דרך אגב, הרב לייטמן היה אחד הכי מקורבים לרבה שלה, שלא יש שום הבנה. אבל לא יודע, משהו כנראה בראש שלו, אני לא יודע מה קרה לו. יש לו ידע עצום. הבן אדם גאון, לא רגיל. באמת, אין שום ספק. אבל הדרך שלו היא דרך פסולה. הוא רוצה להביא, אתה אומר, זה כמו ללכת להגיע לפנטאוס לפני שאתה בנית קומה ראשונה, שנייה ושלישית. אין חיה כזאת, אי אפשר לעשות את זה. עכשיו, כשאתה תדבר עם גדולי ישראל, שבינינו, גם אם הם לא מדברים על קבלה, רבים מהם וטובים, הם יודעים בדיוק את כל סודות הקבלה. אבל הם לא באים, אף בן אדם מגדולי ישראל יבוא ויגיד לך, אתה יכול להיות רוחני בלי קיום מצוות. אתה יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא בלי לקיים מצוות. אחת הדוגמאות למשל, בן אדם מתפלל. למה יש עניין בתפילה להוציא את המילים מהפה? למה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה אני חושב? אני אסתכל ואני... למה? למה אני צריך להגיד את המילים? כן, למה אבל? מה הסיבה שאני עושה את זה? איך? כי הבן אדם, אם הוא יסתכל, או אם הוא מדבר, יש הבדל? יש הבדל, ככה הוא מתחבר עם החומר, אתה מבין? הוא מתחבר, הדיבור מחבר אותו לתפילה. אבל אם הוא יסתכל, הקדוש ברוך הוא טוב. התפללתי, ביקשתי מה שאני רוצה בלב. זה כמו שאומר, אני מאמין בלב. מה זה אני מאמין בלב? מה? לא, קודם כל זה לא מדויק. הוא ראה אותה. ששפתיה הנאות, דרך אגב, מתפילת חנה לומדים כל כך הרבה הלכות של תפילה. היא הייתה מרחשה, היא דיברה בלחש. ודרך אגב, זו עוד נקודה. יש אנשים, למרות שיש חסידות, שיש לה העניין הזה של לצעוק בתפילה. אבל רוב רובם של הפוסקים, פוסקים שאתה כשאתה מתפלל, דרך אגב, גם תפילת 18, שהיא תפילה בלחש, אתה צריך להגיד אותה בלחש, אתה צריך להוציא את המילים מהפה. רק בלחש, לא לצעוק. למה לא לצעוק? מה, הקדוש ברוך הוא לא שומע אותך? תבין, שתבינו את הקוריוז כאן. מצד אחד באים ואומרים לך, אתה צריך לדבר. מצד שני אומרים לך, אל תצעק. למה אתה... כי אתה לא מדבר בשביל הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר בשביל עצמך. עכשיו, אין שום סיבה לצעוק, כי הקדוש ברוך הוא שומע אותך גם שאתה לוחש. זה חוסר אמונה אם אתה צועק. יש לנו צועים, אמן, יש מי רבה. עוד פעם, אני לא חס ושלום. יש כאלה חסידות שטוענת שככה צריך להתפלל. כל אחד מה שעושה לו את זה. אני לא נכנס לזה. אבל תכלס צריך להבין, הרעיון מאחורי זה, שכדי להתחבר, תן לך להגיד, אתה אוהב את אשתך. אתה אוהב את החברה. אתה אוהב את ההורים שלך. אתה חושב שלאהוב מספיק בלב? אתם חושבים שמספיק לאהוב בלב בלי לעשות שום דבר? זה להראות אהבה? איך אתה מראה אהבה? מה? הנה, אתה לא תעשה כלום, זה לא, אין, זה לא אהבה. זאת אומרת, חשוב להבין, אם אני רוצה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אני רוחני, אני אוהב, ולא לעשות כלום על זה. עכשיו, תגיד, טוב, הם כן עושים, הם כן... סליחה, יש תורה. התורה קובעת מה לעשות. היות ואנחנו כבר, מה שנקרא, גלשנו מעל ומעבר, אני רק רוצה רק להתייחס כאן, מדברים על אהבה. אז תראו, זה דבר יפה. שיר השירים זה שיר של אהבה של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. וזה גם שיר אהבה שכל אחד יכול ללמוד ממנו דברים עצומים ונפלאים. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטל, קבוצותיי רסיסי לתרת, על פי הקבלה יש כאן סודות כל כך עצומים שהשיר השירים זה קודש קודשים. זאת אומרת, יש כאן, לצערנו, הרבה משתמשים במילים מהדבר הזה בצורה בזויה, אבל לא ניכנס לזה. עכשיו, מה שקורה... על הדבר הזה, אני רוצה לספר לכם סיפור ממש בקצרה, זה לא בדיוק הפירוש הזה, אבל זה דבר יפה כדי לחדד את העניין. אדם אחד היה לו בן, והבן התחתן, ברוך השם, והלך לארץ רחוקה, ושם נולדו ילדים והכל, ואבא מתגעגע לילד, והבן מאוד מוצלח, אבל הוא רחוק ממנו, הוא רוצה לראות אותו, הוא כותב לו וזה, תבוא לבקר, תבוא, הבן אומר, הוא עסוק, אני לא יכול לבקר, יום אחד אבא מחליט, אני בא לבקר, שולח טלגרם על הבן, פאקס, מייל, מה שאתם לא תרצו, אני בא לבקר אותך. בתאריך כך וכך, והוא כל כך שמח לראות את הילדים, את הנכדים ואת הזה, וואו, והוא קונה מתנות כל הזמן, ואני מספר את הסיפור ממש בקצרה, בקיצור, חבילות, חבילות, וכל כך בהתלהבות, מגיע הטיסה והוא טס, הוא מגיע לשדה תעופה, והוא מסתכל לראות אם הבן שלו בא לקבל אותו, לא רואה אף אחד, הבן לא בא. בקיצור, אומר, טוב, נו, ניקח את הרכבת לעיר שלו, כנראה לא היה יכול לבוא, או שהוא בטח מחלקה לבתחנת רכבת. לוקח את הרכבת כולו ומלא בשמחה, הוא הולך לראות את הבן שלו עוד מעט. מגיע לתחנת רכבת, מחפש את הבן, שיחלקה לו תחנת רכבת, גם לא נמצא. עכשיו הוא כבר מתחיל לחשוש, אולי קרה משהו. לוקח מונית לנסוע לבית של הבן, זה כבר נהיה חושך כבר, לילה. הוא מגיע, הוא רואה רחוב חשוך, והוא כולו ככה ממש בדאגה, הוא מגיע לכתובת והוא רואה מסית, הוא רואה שיש אורות בפנים, אז הוא כולו בחשש, דופק בדלת. אין קול ואין עונה. דופק, בסוף שומע קול. מי זה? לא, זה אבא שלך. או, אבא, תשמע, פשט את קוטנתי, איך החיל בשינה. אני כבר לבשתי פיג'מה. אין לי כוח לקום עכשיו. רחצתי את רגליי, איך אחת תנפה, מה אני עכשיו יצא עם נעליים יחפות על הרצפה, אני אלך את הרגליים. תראה, אני, איך אומרים, אני יבוא בבוקר. דודי שלח ידו מן החור, מן החור, ומאה ימו עליו. אבל מה קורה? קמתי, בבוקר הוא קם לפתוח. האבא דופק בדלת, שומע את הבן, הבן אומר לו, תשמע, מה, אני עייף, אני כבר התפשטתי, התרחצתי, יש בית מלון ממול, תיקח חדר. אבא שמע את זה, מה עשה? אותה מונית שבא, לקח חזרה, עזב את המקום. הבן בבוקר מתעורר, וואי, מה אני עשיתי? איך עשיתי דבר כזה? רץ לבית מלון ממול. שלום, זה ינקל מוי שנמצא כאן? בוא, אין דבר כזה. קמתי אני לפתוח לדודי וידיי נטפו מור עובר על כפות המנעול. אבל מה קרה? פתחתי אני לדודי ודודי חמה כבר. אומר הקדוש ברוך הוא, כל השנה אני מחכה לכם. אתם לא באים. אני עכשיו חודש אלול, אני בא אליכם, המלך בשדה. אני בא אליכם, תארו לעצמכם, אתם גם לא מחכים לי. אני מגיע עד הבית שלך, פתח הבית, ומה אתם אומרים לי? לא, לא, לא עכשיו, מחר. חס ושלום לעשות דבר כזה. עכשיו בואו נראה את ההסבר של זה, עם זה אנחנו נסיים להיום. הסבר נפלא על העניין של מה זה אהבה. כל המטרה שלנו בחיים זה לחזור לאהבת השם השלמה. ואז מה שקורה, היחסים בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא מתוארים כך. אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, איזה מילים יפות. שראשי נמלה טל, מה זה טל? טל אורות, טל הדבדולך, על פי הקבלה. קבוצותיי רסיסי לילה, וכנסת ישראל, מה עונה לקדוש ברוך הוא? פשטתי את קוטנתי איך החיל בשנה, רחצתי את רגלי איך החיית ענפם. הקדוש ברוך הוא לא מקבל את הסירוב הזה. אומרת, כנסת ישראל, פשטתי את לבושי החסדים שלי. זה במובן של ההסבר הפנימי של הדברים. את בחינת ההשפעה שלי. איך אקבל חוכמה ללא חסדים? עכשיו חשוב להבין, חוכמה חייבת לבות עם חסדים. אין חוכמה בלי חסדים. זאת אומרת, אין קבלה בלי נתינה. אני מקבל על מנת לתת. אני לא יכול לקבל על מנת לקבל. איך אקבל הנאה ללא השפעה? וכאילו, כנסת אומרת, לא, אני לא מסוגלת לתת עכשיו. אך בפנימיות האדם, הקשר שלו מהקדושה לא מרפא. נוצרת באדם תחושה שכאשר דורשים ממנו להגיע לקדושה, לפנימיות, דבר מה מתחולל בתוכו. אמנם הפתח הוא קטן. אנחנו אומרים, פתח לי פתח כחודו של מחת, ואפתח להם פתח כפתחו של אולם. כמו חור של מנעול, שם נכנס הקדוש ברוך הוא מעט ליבנו, אך בזה די להעירנו. וזה מה שנקרא, דודי שלח ידו מן החור ומאה ימו אליי. הוא נוגע בנו, בנקודת האמת שנתן בתוכנו, ואנחנו בהתלהבות, וואו, וואו. אז מתעורר האדם לפתוח לקדוש ברוך הוא. אז מוכנו לעשות הרבה, כאשר מרגישו את ההנאה הפנימית. אבל כאן צריך לדעת ולהבין, ההנאה הזאת על שום מה. כי צריך להבין, גם הנאה רוחנית, אם היא בשבילי, בשביל האגו שלי, על מנת לקבל, זה פסול. לא רק הנאה גשמית, גם הנאה רוחנית, אם היא בשבילי, רק בשבילי, בן אדם יכול לשבת בישיבה מהבוקר עד הערב וללמוד, אבל בשבילו, והכל הוא עושה רק בשבילו, הוא לא עשה כלום. את הקשר לקדוש ברוך הוא, אם זה רק נהיר ודקי, קמתי אני לפתוח לדודי וידיין עטפו מור עובר על כפות המנוח. כאשר האדם מקבל את ההנאה מהפנימיות, מעבודת השם, אז מסתתר את הפנימיות. כי אף הנאה זו אפשר לקבלה בעל מנת לקבל. לקבל על מנת לקבל, שום דבר לא יוצא. אפשר לחפש רוחניות כדי לקבל מרוחניות זו ריגושים. אנחנו כולנו יודעים שאנחנו עושים צדקה, מרגישים טוב עם עצמנו. אז תחשבו על זה, כמה שאנחנו צריכים להרגיש בצורה קצת יותר נכונה. זה לא ההנאה שלי. אני נהנה מזה שאני עשיתי טוב לבן אדם. אבל לא מה שחשוב זה ההנאה שלי, אלא עצם העובדה שקיימתי את מצוות השם. זו הייתה הסיבה לאדם לקום לפתוח לקדוש ברוך, במצב זה הקדוש ברוך הוא מסתלק מהאדם. אם כל מה שאתה רוצה זה ההנאה העצמית שלך, גם אם זה רוחני, גם אם זה אהבה, אם זה בלי קיום מצוות, זה לא שווה. הקדוש ברוך הוא הולך, הוא לא יהיה שם. פתחתי אני לדודי ודודי חמה כבר. נפשי יצא בדברו, ביקשתי ולא מצאתי, קראתי ולא ענני. שהרי מרוב אהבת הבורא אלון מסתלק הוא מאיתנו כאשר רוצים אנו לקבל רק לעצמנו. אפילו אם רוצים אנו לקבל את ההנאה הרוחנית. מצב זה מתקיים כאשר אדם נכנס לעבודה רוחנית אמיתית, מרגישו בתחילת עבודתו קשר חזק עם עבודתו, ריכוש חזק המחיה אותו, והנה לא הודעה מוקדמת חשו מפח נפש, התרחקות, עבד לו מה שהיה לו ואין לו שום דבר, עבד הישן ואין שום חדש. במצב זה האדם נחלש, כל הכוחות פועלים נגדו, זורקים אותו מלמעלה מעבודת השם. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, ריקוני, פצעוני, נשאו את רדידים עליי, שומרי החומות. אז מתעוררת אותה הפנימיות של האדם מכוח הידיעה שישנה ברית שניתן למצוא ולא רק לחפש, שניתן להגיע, מובטח לו הדבר. אומרת היא לשאר הרצון שבאדם, השבעתי אתכם בנות ירושלים. זה הרצון לשלמות. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת האהבה אני, שיש בי חלל המבקש להתמלא באהבת השם. זה מה שאנחנו צריכים לחפש, כי חולת האהבה אני. אנחנו זאת חולי אהבה עכשיו לקדוש ברוך הוא, לחפש את הקרבה האמיתית לקדוש ברוך הוא, לא בשביל הנאה העצמית שלנו, בשביל כלל ישראל, בשביל כולם. אם נזכה לעשות את זה בצורה הנכונה, הרי שאנחנו ניכנס בשערי השעה החדשה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. שיהיה לנו באמת סוף שבוע טוב ושנה טובה ומתוקה, מה שנקרא. שבוע טוב ומבורך.
אנחנו חוזרים אחרי פגרה ארוכה, אז אני גם...